כן, בדין ברכת כהנים עוד שניים, שלושה פרטים. האחד, הרמב״ם כתב, כהן שיש לו מכה בידו, כלומר, תחבושת, גבס, או מום בידיו או בפניו, או חס ושלום, קטוע לו אצבע, או איזה בעיה. הרמב״ם כתב שאסור לו לשאת את כפיו. ולמה? כתב הרמב״ם, מפני שהעם מסתכלים בו. במרן הבית יוסף אומר, דע, שכל מה שכתב הרמב״ם, זה מדובר בזמנם שלא היו מתעטפים בתלית בשעת ברכת כהנים. אבל בימינו, שכבר 500-600 שנה, שנוהגים הכהנים בשעת ברכת כהנים להתעטף בתלית, אז לא שייך הדין הזה. וגם הרמב״ם יודע, שגם אם הכהן יש לו איזה מום בפניו, או תחבושת, או גבס, או חלילה וחס, וזה אצבע קטועה, אפילו שזה נקרא כהן בעל מום שהוא פסול לעבודה, אבל זה שני עניינים. לגבי ברכת כהנים, הוא יכול לשאת את כפיו, ואין בזה שום איסור. כך הסכימו גם כל האחרונים באותה שיטה. שכל הטעם שאסור, מטעם שהעם יסיחו את דעתם ויסתכלו בו. ולא יביטו ולא יכוונו לברכה. אבל כאשר הכהנים המה מכסים את ידיהם, את פניהם בתלית, אין בזה שום בעיה. לכן זה הטעם שנהגו היום לא לעלות לברכת כהנים בלי לשלשל תלית עליהם, ואין לשנות את המנהג הזה. כמנהג גם אם אין לו תלית, כבר הזכירו, יכול לקחת איזה סדין או איזה כל דבר אחר, לכסות בו, זה לא חייב בציצית, למה זה כסות לילה. סדין זה כלי מיטה, זה לא בגד של אדם. דווקא בגד של אדם שנאמר על כנפי בגדיהם. אבל דבר שאינו בגד, לא חייב בציציות. זה לא נקרא בגד של ארבע כנפות. ולכן אין בזה בעיה. הבית חדש כתב שלא יתפלל בכפפות על ידיו. וגם שאלה שמצויה, למשל בחורף, או איפה שלא יהיה, אדם שיש לו כפפות, או אחד שלמשל עובד במרפאה וכדומה, והיום הרי צריך להגנה לשים עליו כפפות. והכפפות עליו כל היום, או מדי פעם, והוא בתוך כדי העבודה הולך להתפלל. מה יעשו? יש היום הרבה רופאים שבמקרה חירום נמצאים בבתי רפואה, באמצע, לפעמים באמצע חדר הניתוח. הוא נותן לאיזה מישהו להמשיך את העבודה, והוא הולך לו להתפלל תפילת מנחה או ערבית או אפילו שחרית באמצע העבודה, ויש עליו כפפות על הידיים. אז הבית חדש כתב שאין להתפלל עם כפפות. מאיפה הראיה? אמרה הביאה במסכת יומא עם אותו אחד שהיה לו כפפו, היה עובד בבית המקדש. זוכר? היה כהן שעובד בבית המקדש, וכיוון ששם כל הזמן היה להם בשר וכבשים ועולות וזבחים, אז נוגעים כל הזמן באיברים, מה היה עושה? היה עובד עם כפפות על הידיים שלו, והיו מוחים בו הכהנים, שזה לא כבוד, לא שזה חציצה, חציצה אין כאן. אבל כאילו הוא נגעל שהוא לא רוצה שהידיים שלו יגעו בבשר הקודש, אז הוא כאילו מגן על הידיים שלו. ראה אומרת שמיחו בו, הוא לא שמע. מה היה אחרי זה? ינאי המלך היה יושב פעם אחת עם אשתו, שלום ציון המלכה. היו יושבים יחד, והביאו הטבח, השף שלהם, עשה להם על האש. הביא להם כבשים, והביא בשר של גדיים, גדי זה עיזים. והתחיל ויכוח בין המלך ובין המלכה. המלך אמר שהטעם של הכבש הוא הכי טעים. המלכה אמרה לו, הגדי יותר טעים. עז צעיר, הבשר שלו רך וטוב ומשובח. אז היה ביניהם ויכוח. אמר המלך, מי יפסוק? נקרא לכהן הזה, שהוא כל היום נמצא בבית המטבחיים, בבית המקדש, והוא בקיא באכילת בשר. היום היו אוכלים הכהנים, כל היום אוכלים רק בשר. קודשים קלים, היה צריך לאכול את זה בזמן, לפני שיעבור הזמן ויצטרך לשרף. שאל אותו, אמר לו, מה אתה אומר? אני אומר שהכבש יותר טעים, היא אומרת שהגדי יותר טעים. אמר, מה? שם עם היד, מה, הכבש יותר טעים? בטח שהגדי. אמר לו, יפה עשית. אתה צודק, זה הגדי יותר טעים, אבל לא עשית ביד שלך ככה, אתה מזלזל מה שאמרתי. צצו לו את הכף יד. גזר, שיחתכו לו את הכף היד, למה כך זלזל במלך? הוא מסכן, צריך לעבוד בית המקדש, מה יעשה? הלך שילם שוחד למוציא לפועל, בהוצאה לפועל. הרי במדינה הכל הולך היום, צריך לשמן את הגלגלים. אז הוא הלך לשלם שם, קצץ לו את כף יד שמאל. האמת שזה לא מועיל, כי כהן בעל מום לא יכול לעבוד, איך שיהיה. הוא חסר מה שחסר, יד ימין, הוא רוצה את היד הימנית שלו כדי לכתוב בה, כדי לעשות בה את כל הפעולות. שמאלית, יחביא אותה בתוך השרבול, מר אין דבר. והנה אחרי איזה חודש, הוא עוד פעם המלך רואה אותו, מסתכל עליו המלך, רואה, כף הימין שלו שלמה, קרא אותו בוינה. אתה שילמת שוחד ואתה זה, עכשיו תחתכו לו גם את כף ימין. אז מפה כתבה הגמרא שבשעת התפילה יזהר האדם שהוא עומד לשרת את הקדוש ברוך הוא, לא יפה שיעמוד פלל עם כפפות. לכן אסור להתפלל עם כפפות. גם אלה שיש להם משל כפפות לנוי, כמו שאמרנו גם, טבחים, שפים, פעמים מצרים, היום יש כל מיני שגעונות, בארוחת ערב, חגיגית וכדומה, אז הוא שם כפפות. עכשיו בא להתפלל תפילת מנחה ערבית, אסור עם כפפות. צריך להוציא אותם. גם בחורף צריך להוציא. אלא אם כן, אם זה חיילים שנמצאים בשטח פתוח, שם השם ישמור. כמה מעלות מתחת לאפס, זה סכנה. שם השם ישמור, זה בסכנה, אנחנו לא מדברים. או מי שחולה זה דבר אחר. אבל לכתחילה אם אפשר להחביא את הידיים בתוך הבטח הזה, בכיסים יש בעיה להתפלל עם ידיים בכיסים, זה גם דרך גבהות, דרך חוצפה, סוג. גם בפוסקים כתוב, אסור להיכנס לבית הכנסת וידע בכיסיו, ככה והולך. כמו אחד מטייל בשוק, או מטייל באיזה מקום, בו זה בית אלוהים. צריך להיכנס במורה ופחד. ככה לא עומדים לפני המלך. יש מישהו עומד לפני המלך וידיים שלו בכיסים? לא כבוד. אבל... לא, לא. ידיים זה דרך שעומדים לפני המלכים, עומדים לפני השרים. עומדים עם ידיו. הרב מרן כתב לגבי תפילה, איך עומדים מעמידה? ידיו כפותות, ימין על שמאל על החזה. סליחה? לא, זה בעיה, הוא אבוה. זה כבוד, אין גבהות, כך כתב הבית חדש, אין גבהות לפני המקום. מראה כאילו גאווה, כאילו אני זה, עוטף את הידיים, לא עוטפים את הידיים. זה משהו אחר, אני בא רק לא מסכה. הכל תשים, עניבה, במה אתה רוצה עוד, חולצות, אני יודע מה, פייפון, איך קוראים לזה? פפיון, שכחנו את זה כבר. הכל, אתה יכול לשים הכל. רק ראיתי באיזה ספר כתוב שהיו נזהרים באירופה לא לשים פפיון. למה הם היו שמים את זה, הם מתכוונים לצלב. כאילו הראש והגוף הולך ישר, וזה הולך כאילו, זה שתי בערב. יש שהחמירו בזה. אבל היום לא מתכוונים לזה, מתכוונים ליופי, סתם לנוי. כמה מינם מלצרים וכדומה שיש להם את זה, אין לזה, אפשר להעביר. אבל לגבי כפפות בתפילה מפורש, וזה הטעם בגלל המעשה שכתוב בגמרא. בגלל זה. אז בגלל המעשה הזה, כך כתב הבח, שאין לו להחזיק להשים כפפות, זה היה שמו, יששכר איש כפר ברקאי, כך היה שמו, ידידיה, שם של האיש, שהוא עשה את זה, יששכר איש כפר ברקאי, אז הוא היה הולך עם כפפות בבית המקדש, זה גמרא בפסחים דף נ"ז, ככה אומרת, זה הורידו לו את הידיים אחר כך, שם שמו, שם הצילנו, אז לכן אסור ללכת עם כפפות. אז עכשיו הוא כתב שהוא הדין גם בברכת כהנים, לא ישימו הכהנים כפפות על הידיים משום, והכותב הבח, שומע אל תבואני רגל גאווה ויד רשעים אל תנידני, זה דרך גאווה. ואין גבהות לפני המקום ולכן צריך להוציא אותם. אותו הדבר הביא עיקרי הדת, רבי דניאל טרני עליו השלום, היה אחד מגדולי הרבנים באיטליה, הביא בשם הרב פחד יצחק, שאסור להתפלל בבתי ידיים. הוא כותב שזה כפפות משום יוהרה. זה אותו דין של יוהרה. והמעשה מאותו מעשה שהבאנו, והגמרא שמה אומרת, הייתה צובחת העשרה, צא מכאן יששכר איש כפר ברקאי. מה באת לרמוס חצריי? הוא מתנהג בגבהות, בחוצפה, בגאווה. אז כשכמן שהעזרה, זה השכינה שנמצאת בעזרה צעקה, אז אחר כך המלך, ינאי המלך, התגרה בו, ומהשמיים התגלגל כל העניין, שחס ושלום, שמצילם, קיצצו לו את כפות ידיו. אז אחרי אומר, אלא מה, תאמר חציצה? אומר, אין חציצה. זה לא עבודה. עבודה בבית המקדש שייך לומר שיש חציצה. אבל חציצה אין בזה בעיה, אומר הראיה, הקריחות של התפילין שנמצאות על כף יד הכהן, הן לא חוצצות. מה שהכהנים מורידים את זה בגלל שהם נוטלים ידיים, אבל לא בשביל נטילת ידיים, עם ידיו נקיות, או אחרי שנטל את ידיו ורוצה לחזור ולקרוך את הרצועות על כף היד, אין בזה בעיה. כך כותב המתי יוסף, כך נפסק להלכה, שמצד זה אין בזה בעיה. לכן למעשה אין בזה חציצה, אלא העניין הוא מטעם דרך ארץ והכנעה לכבוד השכינה. כן, חכם. כן. יכול, מה? לבדוק, כן, בידיים, אתה שואל לגוע ביד, כן, רק נוהגים אחרי זה לרחוץ את הידיים. נוהגים אחרי זה לרחוץ ידיים משום נקיות, לא מגלל איזה בעיה של טומאה, אלא בשביל נקיות. כן. עכשיו יש בעיה נוספת, סליחה? לכפפיים יש לו ביד כפפה, ומשש את זה, הרי זה עניין של ראייה, זה לא עניין של מישוש. דבר שצריך מישוש, את צריך באמת בלי כפפות. למשל שוחטים שרוצים לבדוק את הסכין או את הסימנים של השחיטה או הכבד, הריאות, אותו דבר בריאות. היה פעם, אני ראיתי איזה משגיח אחד בריאות שהוא בודק אותם, הרי מה הם בודקים את הריאות של העוף, היום צריך לבדוק את הריאות של העוף אחד אחד. הם לא בודקים אחד אחד, מצוי הרבה פעמים שיש טרפות. ואז הבודק הריאות הוא לוקח, מוציא את שתי הריאות של העוף אחד אחד וממסמס אותם בידיים כדי לבדוק אם הסימפונות זה הצינורות של הריאות שלמות. לפעמים קורה שיש איזה חולי בריאה וזה נוגע עד הסימפונות. לפעמים הסימפון קרוע. אותו הדבר בצומת הגידין. בצומת הגידין זה בעיה אחרת. תכף נגיע לזה. אז בריאות אסור שיהיה לו כפפות. אנחנו אוסרים עליהם שישימו כפפות, אלא עם הידיים כדי שיהיה להם הרגשה טובה. אבל בצומת הגידין אפשר כפפות. צומת הגידין הם מכניסים אחרי שהוא חותך הגוי את הרגל של העוף, הוא מכניס את האצבעות שלו לתוך הצומת ומושך את הגידין מימין ומשמאל ורואה שהן חזקות, הן לא ניתקו מהמקום וגם לא חולות, וזה בסדר. אז עכשיו לפעמים מרוב השימוש האצבעות שלו משתפשפות. אז מה הוא עושה כדי להגן על האצבעות שלו? שם כפפות פלסטיק. זה מותר, למה הוא מרגיש, הוא מרגיש מה שקורה. אפשר להרגיש, אבל בריאות זה אי אפשר להרגיש. לכן תלוי כל דבר לפי העניין שלו, איך, מתי כן, מתי לא. עכשיו יש עוד הלכה נוספת שהיא מצויה לא רק לגבי הכהנים, גם לגבינו, אנחנו הישראלים. כהן ששתה רביעית יין, אסור לו לעלות לדוכן. אותו דבר ישראל ששתה רביעית יין, אסור לו להתפלל, ואסור לו לקרוא קריאת שמע. ולכן אסור לפני תפילה, וזה מצוי בעיקר בערבית וכן במנחה וגם במוסף לצערנו, שלפעמים אנשים שותים משקאות עוינות או משקאות חריפים, אז אם שתה אסור לא להתפלל, זה נקרא שתוי, לא יעמוד להתפלל. אם הוא שיקור, זה תפילתו תועבה, לא יצא ידי חובה, צריך לחזור ולהתפלל. אבל זה נקרא שתוי, יש הבדל בהלכה, יש שיקור ויש שתוי, הגמרא חלקה ביניהם. שתוי, שתה רביעית יין, נקרא שתוי. רב שפוסק הלכות, אם שתה רביעית יין, אסור לו לפסוק שום הלכה. הוא יכול לטעות. איזה ברכת המזון? אותו דין. אותו דין. אם הוא שתוי, מותר לו לברך ברכת המזון. אבל אם הוא שיקור, לא, אין לו ברכת המזון. זה יגיד במקום, היה מעשה אחד, עלה להתפלל. הגיע רצה השם לוקח עמך ישראל, אמר גם יעלה ויבוא, וסיים המחזיר נשמות לפגרים מתים. זה איך אפשר? אז ודאי שזה אסור לו. עכשיו לגבי כהנים, מעיקר הדין, כהן ששתה רביעית יין, אסור לו לשאת את כפיו. כמה זה רביעית יין? 86 גרם יין. עכשיו מה שקובע זה האלכוהול. עכשיו היינות המתוקים, יש הבדל ידוע בין יין מתוק ליין לא מתוק. יין מתוק, הייצור שלו, אגב כל היינות המתוקים היום יש להם בעיה לפי הרמב״ם. כיוון שהם מוסיפים להם סוכר ומוסיפים להם גם מבחוץ חומרים ממתקים. אבל היינות היבשים הלא מתוקים, אלה תלוי, יש חברות שבאמת שמה זה על טהרת הענבים. אז היין המתוק, בדרך כלל, תראו, האלכוהול שלו יותר גבוה. בדרך כלל צריך לרשום, רושמים את כמות האלכוהול על גב היין. יין מתוק זה בסביבות ה-14-15 אחוז אלכוהול. יין לא מתוק זה 12 עד 13-14 מקסימום, גם זה לא מגיע ל-14. עכשיו אין הבדל בין יין מתוק ליין לא מתוק, כל ששתה 86 גרם יין, אסור לו לשאת את כפיו, אסור לו להתפלל, עד שיפוג ינו מעליו. מה זה יפוג ינו? תכף נראה, נדבר בהמשך. עכשיו, אותה מדידה יש לנו לגבי משקאות חריפים. נפקא מינה, למשל אם הוא שתה בירה, בירה הממוצע שלה זה 5 גרם, יש בירות יותר, יש בירות פחות, 4 פסיק משהו, יש 5 פסיק משהו, הממוצע של בירה לבנה זה 5 גרם, 5 אחוז אלכוהול. אז בירה, אם הוא שתה כמות שיש, אז ביין אמרנו יש 15 ו-85, אז אם הוא צריך כדי לשתות, אז פי 3 הוא שתה בירה, אסור לו לשאת את כפיו. כמה זה פי 3? 85 כפול 3, נו? 255, בוא נגיד 250 גרם, אז שאתה בקבוק בירה רגיל ממוצע, זה אסור לו לקוס וחצי בירה. קוס בירה יש שם 200. קוס וחצי בירה שאתה, אסור לו להתפלל. אסור לו להורות. בערק זה הרבה פחות. ערק 35 גרם, אפילו אני הולך על ערק הכי חלש, 40 אחוז, או כל שאר המשקאות החריפים. וואדין שיבס וברנדי וגם הוודקה והליקרים למיניהם. ליקרים זה 20 עד 30, תלוי איזה סוג ליקר. שתה 35 גרם, זה כבר רסום דווח. זה שיקור זה. זה אסור לו להתפלל, ולכהן אסור לו לשאת את כפיו. ולכן צריך להתריע על המנהג הרע הזה, שיש בשבתות מביאים לבית הכנסת, שם מביאים כל מיני משקאות ושמים שם במטבח, כאילו זה מחוץ לתחום, ונכנסים שם בשעת קריאת התורה ובהפטרה ובשעת ההשכבה גם, ושותים שם. אחר כך יש כהנים באים לשאת כפיהם במוסף, הדבר הזה אסור לחלוטין. וכן גם ישראלים אסור להם להתפלל אחר כך מוסף, זה תפילה של תועבה שמשמור. זה חמור מאוד מאוד. בפרט ששבא מקבל נשמה יתרה של שבת, אוי ואבוי, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. והעוון בראשיהם של הגבאים, שהם אחראים על בית הכנסת, הם חייבים למנוע את הדבר לחלוטין. יהיה מה שיהיה, אפילו יסגרו את בית הכנסת, ולא יהיה דבר כזה. איזה לקרוא בספר תורה, עיתון להבדיל, הוא לא יודע לקרוא. כך ספר תורה, אוי ואבוי, שם הצילן. אז אם כן, נו, לגבי היין. כן. האם
יש בזה אחוזים של סוכר וכדומה?
מה, אחוזים של סוכר? אז לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם יין לקידוש צריך שיהיה יין הראוי להתנסח על גבי המזבח. איזה יין היה כשר לנסח אותו על גבי המזבח? אנחנו קוראים כל יום ונזכור רביעי תהין, יין שאין בו שום תערובת, אפילו מיליגרם של משהו אחר. לא היו שמים שם לא חומר משמר, לא סוכר, לא צימוק, לא טבלין ולא שום דבר אחר. הרי במשנה יש יין קונדיטון. מה זה יין קונדיטון? הברטנור המבאר, יין ששמו לו כל מיני תבלינים, כדי שיהיה לו טעם. גם היינות היבשים היום מעורבים, פירות יער, כל מיני דברים כאלה, רוצים לשים להם שם טעם, שייתן להם קצת ריח וטעם טוב ביין. אז יש כל מיני סוגי יינות היום. אלה היינות האלה שמעורבים בהם, לפי הרמב״ם, הם פסולים לקידוש, לליל שבת. להלכה אנחנו לא פוסקים כמו הרמב״ם. כל הפוסקים חלקו עליו בזה, ויוצא ידי חובה, בתנאי שיש 51% יין. כך פסק גם הריף, כך פסק רבנו יונה, כך פסק מרן הבית יוסף. 51% יין, והשאר 49%, כל שאר החומרים. זה כולל המים שאתה מוזק בהם את היין. איך יודעים? שאלה רצינית ביותר. מה אני אגיד לך? היום היקבים הטובים זה קרמל, שהיינות הכי גרועים שלהם זה 70%, אז כך שאפשר לסמוך על קרמל לברך הגפן, נפקה מן הברך הגפן. ויין של רמת הגולן זה 100% יין, אותו הדבר תשבי, ינות צגל, ינות ברקן, אלה ינות שהם 90-100% יין. מיץ ענבים, תירוש, כנל. של קרמל אתה יכול, כן. איזה, מה? יינות, שכתוב מרן הבית יוסף טרומפלדור. זה ידוע. כן, הוא הקים איזה על שמו, ביתר. כן. הגביע שלנו. שזה אמרו הגביע שלנו. אה? יין תירוש, אם אתה מתכוון על של קרמל, זה בסדר. מה לא? לא יודע, באלכוהול אני לא מבין. לגבי התפילה אין בעיה. אם שתית תירוש, עשית על זה קידוש, ואתה רוצה להתפלל, או אתה רוצה לשאת ברכת כהנים, אין בעיה. אז אני אמרתי לך מה כן, אתה תבין מה לא. כן. מה השאלה שלו? רגע, יש לו שם שאלה. מה הוא אומר? בליל הסדר, כן. אז בליל הסדר אפשר לשתות תירוש. אז אפשר לשתות תירוש. לא, זה עדיין לא שיקור. תכף אני... יופי, אז אנחנו בהמשך רוצים להסביר דברי הגמרא. רגע. יש דברי הגמרא, אמרתי לך, יש שטוי ויש שיקור. שטוי זה שתה רביעית יין, אסור לו להתפלל, כי הוא מדבר לפני המלך. אבל לגבי ברכות, ברכת המזון וכדומה, מותר. למה? הריף שאל את השאלה שלך. הוא אמר, כיוון ששותים ואוכלים. הוא אומר, אז אוכלים, אז אם האוכל וגם רגילים היו לשתות, מדובר באחד שרגיל, אז זה יכול לדבר לפני המלך. כיוון שיכול לדבר לפני המלך, אז מותר לו לברך ברכת המזון. אבל תפילה לכתחילה לא יתפלל, אלא אם כן יעבור זמן תפילה, זה משהו אחר. אבל שיקור זה שאינו יכול לדבר לפני המלך, הוא מתבלבל, מקשקש. אחד כזה לא מועיל, אם יתפלל צריך לחזור לתפילת שיקור תועבה. מיץ ענבים, לא יודע, אני לא בדקתי את זה. פעם כי שמעתי ממומחים גרסאות סותרות. לכן, דבר שאני לא בטוח, אני לא אומר. מה אתה רוצה כעת מליל הסדר? אני לא הבנתי. עד אז יבוא משה רבנו והמשיח, ויהיה יין המשומר בענבה מששת ימי בראשית. אבל לצד, אתה שואל ליל הסדר שעבר. אז אתה שואל, מה? אם לשתות יין? אז תלוי בבן אדם, אם הוא יודע שאם הוא שותה יין, הראש שלו נהיה כתות ומעוך ונתוק ונתות, זה לא יעשה כך. אבל אם הוא בן אדם שיודע שהוא יכול לשתות, זה גיבור, ולא משפיע עליו, אז ישתה. כל אחד יודע את הטבע שלו. ואם הוא ישן היום או לא ישן, וגם כבר ריקה, לא כבר ריקה, כל זה יש לזה השפעות. וגם איזה סוג יין, יש יין לבן, יש יין אדום, יש יבש. שאל את המומחים, יגידו לך. כן, אז אם כן יוצא, לגבי, צריך לדעת שלגבי ברכת כהנים אין פה הנחות. לגבי תפילה, יש הבדל בין אם שטוי לבין אם הוא שיקור. אז אם הוא שטוי, לך תחילה לא יתפלל. אבל אם יודע שעבור זמן תפילה, מותר לו להתפלל. אבל עשה איסור, שאסור היה לו לשתות לפניכם. אבל אם הוא שיקור, אסור לו להתפלל. להתפלל הכל ברכות לבטלה. וצריך לחזור ולהתפלל. אז עכשיו גם לפני ערבית, הרבה פעמים מצוי, לא יודע מאיפה יצא המנהג הרע הזה, שמביאים משקאות חריפים לבית הכנסת, ויש לו הזכרה של אבא שלו ושל אמא שלו, במקום ללמוד משניות, אלו נשמתם וכולי, אז איתרנו לו שיביא תמר, יביא כעכים, אבל ערק מן דחר שמה, וכן על זה הדרך, ועוד, אז נחמת כותב, דבר שהגויים לא עושים בבתי תפלתם, אסור לנו לעשות את בתי הכנסת שלנו. שלא ילעגו עלינו הגויים ויגידו שבתי הכנסת שלנו חס ושלום בזויים חלילה. חס ושלום יותר מהבתים שלהם להפדיל. לכן אסור. המקור הוא בדברי הגמרא. אני אקרא לכם דברי הגמרא. הגמרא אומרת שיקור אסור בנשיאת כפיים. שואלת הגמרא מנענה מילה מאיפה ראיה שאסור לשיקור. אין סתם, תדעו, שום תנה או אמורה לא יאמר הלכה שאין לה ראייה מהתורה. אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, למה נשמחה פרשת כהן לפרשת נזיר? איפה זה פרשת נשא? פרשת נשא, אחרי הנזיר בדיוק מובא, ודבר על משה למור, דבר על אהרון, כל תברכו. לפני זה היה נזיר, ואמר לך, מה נזיר אסור ביין? אף כהן מברך אסור ביין. זאת אומרת, כהן בברכת כהנים, אסור לו לשתות לפני כן יין. בא הרמב״ם וכתב, כהן ששתה רביעית יין, אינו נושא את כפיו עד שיסיר את ינו מעליו, לפי שהוקשה ברכה לעבודה. שתה רביעית יין שתי פעמים, זאת אומרת, בהפסקה. חצי רביעית, ואחרי כמה דקות, עוד חצי רביעית, אומר, או שנתן לתוכו מים, מותר. אבל מדובר רק ברביעית אחת. אבל שתי רביעיות זה יותר גרוע. או שתי רביעיות ואוסיף מים, לא שווה. כמה זה רביעית? זה שליש כוס רגיל שלנו. כוס תה רגיל זה 200 גרם, 220. כוס רגילה זה 220. כוס חד פעמית זה 200. אז כוס רגילה, שליש כוס זה כבר רביעית. שתה שליש כוס יין זה כבר אסור. ואם שתה יותר מרביעית, כותב הרמב״ם, אף על פי שהיה מזוג, זאת אומרת, הוסיף עליו מים, נגיד הוא עשה שליש יין, ושני שליש מים הוא שם. זה בכלל ברכתו שהכל, ברך עליו שהכל, אומר הרמב״ם, אסור לו לעשות את כפיו, ואפילו ששתהו כמה פעמים, לא יישא את כפיו. תראו כמה זה חמור. וכאן ראינו גם, כי הוא עדין לגבי שאר האלכוהול. שאר חומרים שמכילים אלכוהול, לפי הכמות של אלכוהול שאמרנו ברביעית יין יש בערך ממוצע 14-15 אחוז אלכוהול, שם שיש 40, ואם זה 50 זה עוד יותר חמור. אז צריך להיזהר שאם שתה אסור לא לשאת כפיו, כך נפצע גם כן בשולחן ערוך והשלמי ציבור כותב, למה בנשיאות כפיים חמור יותר? בנשיאות כפיים צריך צלילות הדעת לגמרי. לכן ברביעית יין יש שיבוש מעט. הרי אם אדם שתה כבר יש לו איזה שיבוש קל, אז אפילו שתה בתוך הסעודה, אסור לא לשאת את כפיו. נפסל. לכן צריך להיזהר בזה, הוא עדין לגבי שתיית שאר משקאות, כך רבנו ירוחם עליו השלום, הביא שאסור גם בשאר שתיית משקאות, ויזהר האדם בזה שלא יבוא לידי איסור. ללמוד תורה בתור שיקור, ללמוד אין שום בעיה, ודאי, מה יעשה השיקור? ישיר שירים של ביאליק? מה יעשה? ודאי, מספיק, הוא היה שיקור, הוא גם יש, גם הוא. מה הבעיה? הוא לא פוסק הלכות. לפסוק הלכות אסור. לכן הרב שמואל סלנט, עליו השלום, הרב של ירושלים, לפני 100 שנה, היה שותה בליל פסח, שותק ארבע כוסות, גומר את הסדר בשעה 9 בלילה, עושה את זה מהר, כמהירות הבזק, והולך לישון, וקם ב10 בלילה, מברך ברכת התורה, ואז יושב ולומד, והיו באים לשאול אותו את כל השאלות שבעולם, היה בליל הסדר, עונה להם, כבר המוח צלול, אחרי שישן ונרגע, חלס, פג ינו מעליו. אז מכאן ראיה, היו שותים בדיוק כמות של 86 גרם, לא שיעור 150, 160, שיש היום כוסות ענקיות כאלה, לא צריך עד כדי כך. סליחה? כן, כן, תכף נראה מה זה. עכשיו יש כמה שיטות לגבי חלוקת אצבעות ידי הכהנים. הכהנים, שעת הברכה, הרי מחלקים את האצבעות. יש שיטה אחת של מרן, הבית יוסף, הסכים איתו גם הרוקח והראש. מה, מה? לא שמעתי. חכה, עוד לא דיברנו. אז דעת מרן הבית יוסף עם הרוקח והראש, שצריך 5 אווירים. כמו שלמדנו שבוע שעבר, שיש במדרש 5 אווירים, אז איך יעשה? זרת והקמיצה יחבר אותם יחד, זה לשתי האצבעות האלה, את האצבע עם האמה ביחד, ואז יש אוויר בין קמיצה לבין האמה, ואחר כך בין האגודל לבין האצבע, את האגודל השני הוא מחבר, ואז יש לו, אז כאן כמה נהיה? 3 אווירים כאן, ועוד 2 אווירים כאן, ביחד 5 אווירים. כך דעת מרן הבית יוסף. זו השיטה אחת, לעשות 5 אווירים. עכשיו הוא כותב שם בשם רבנו יצחק אבוהב, שהיה רבו הגדול, שנוהגים לעשות צורת שדי באצבעות. כך כתב. רבנו בחי כתב שעשו צורת הוויה באצבעות, תכף נראה, אבל הזוהר הקדוש אומר שיטה אחרת. הזוהר אומר, יעשו כל 10 יהיו פתוחות. אני צריך 10 אווירים, אז כל 10 אצבעות יהיו פתוחות, כי יש כאן סוד של 10 ספירות, אני רוצה שדרך האווירים שיש בין האצבעות, משם ירד השפע והאור מלמעלה, ולכן הזוהר אומר שצריך 10 אצבעות פתוחות. עכשיו המקור הוא במדרש רבה. מדרש רבה הביא את הפסוק, וזה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. מה זה משגיח מן החלונות? אומר המדרש, משגיח מבין הכתפיים של הכהנים. הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הקיר, איפה שהכהנים עומדים. ושמה הוא עומד, אז מכאן יש שכתבו שלא יהיה שום אדם עומד שמה מפסיק. לכן, כשהכהנים עומדים ליד הארון קודש או ליד הקיר, לא טוב שאיזה מישהו יעמוד שמה. עכשיו לפעמים זה אולם גדול, עומדים באמצע האולם או בשטח פתוח, והכהן עומד באמצע השטח לברך את העם, אז לא לעמוד מאחריו, מפני ששם הקדוש ברוך הוא עומד, לא כבוד, אז לא יעמוד משם, כיוון שזה משגיח מן החלונות. יש גם כתבו, הוא הדין חתן וכלה. חתן וכלה כשעומדים, הזוהר אומר שבשעת החופה אז עומדת השכינה מאחריהם ועל ראשיהם, לכן לא יעמוד איזה מישהו ביניהם. לפעמים מכניסים איזה ילד, ילדה, לעמוד בין החתן לבין הכלה. אסור. כל שעת החופה צריך שהם יהיו, אפילו אם הם לא צמודים זה לזו, לא חייבים להיות צמודים, שלא יהיה איזה הפסק מישהו ביניהם. וכאן גם לא יעמוד מישהו מאחריהם. זה לא כבוד. לא, אני מפנה גם לשכינה. השכינה נמצאת שם. אז כאן בברכת כהנים למדנו, הנה מדרש מפורש, שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הכתפיים של הכהנים. כך לשון המדרש, משגיח מן החלונות מבין כתפיהם של הכהנים. מציץ מן החרקים מבין אצבעותיהם של הכהנים. שפסיקתא והתנחומה גם כן כתבו כך, ועוד כל הראשונים הביאו, אמר אמור להם, אמור מלא וב, א' מ' וב רש. למה מלא וב? אמר ושים אותה בתוך כה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, קח אות וב, תשים אותה בתוך כה, ויהיה קבה. מה זה קבה? בארמית חלון זה קבה, וכן, וקבין פתיחן לנגד ירושלם, בעליתן נגד ירושלם. אצל דניאל, שהוא עמד להתפלל, בנה לו עלייה דגג בביתו של נבוכדנצר הרשע, והיה מתפלל משם לירושלים. עשה שם חלון דניאל, לא חלון בגובה שאנחנו רואים, אלא חלון בגובה של התקרה, שיראה את הרקיע, שיש עניין בשעת התפילה, שהאדם יישא עיניו ויראה את הרקיע, זה גורם לו יראת השם, וזה סגולה שתפילתו תעלה למעלה. אז ככה עשה דניאל, אז שם למדנו, כבין זה חלון. פה המדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אמור, קח את הוו הזאת שיש באמור, תכניס אותה בתוך קור תברכו, ויהיה קבע שזה חלון. ואז דרך החלון, בשעה שהכהנים נושאים כפיהם, נהגו לחלק אצבעותיהם משום מציץ מן החרקים, מבין אצבעותיהם של הכהנים שעושים באצבעות חלונות. זה כאן ראינו איזה סוד גדול יש אפילו באצבעות של הכהנים, איך שהם מעמידים אותם. עכשיו, איך יחלקו את האצבעות? אז מרן השולחן ערוך כתב, חמישה אווירים ביניהם. כתב, חבר זרת עם קמיצה, והמים אצבע. כך כתב גם כן בבית יוסף, וכך דעת רבנו ירוחם, ועוד רבים אחרים. אבל מרן עצמו הביא את דעת רבי יצחק אבוהב, שהוא היה רבו הגדול, וכתב שמה, לעשות צורת שדאי. כן, כתב בספר צרור החיים בשם רבנו תם. רבנו בחי כתב, יעשו צורת הוויה. זאת אומרת, היו מעקמים את האותיות, הרי גם בשעת ברית מילה, אחרי שמלאים את התינוק, שעת הברכה שמברכים אותו, אז הוא נותן לו לטעום מהיין באצבע הקטנה. שם הוא אומר לו, בא אומר לך בדמי חיי, בא אומר לך בדמי חיי. עשה עם האצבע הקטנה, זה יוד. ואז אם זה שלוש, זה שין, שלוש אצבעות שין, עושה ככה, נהיה דלת. אז נהיה לו אותיות שדאי. עושה עליו, למה? הילד, המדרש אומר, לפני שנימול, הוא היה נקרא שד. שין דלת. שד, קח את שתי הזרועות שלו עם הראש, שין. שתי הרגליים, דלת. עכשיו שמלנו אותו, יש לו אותיות. צאצאיו חתם בעוד ברית קודש, זה אותיות, נהיה חותם של שדאי. חותמת, זה האות האחרונה. האות האחרונה של שם שדאי זה אותיות. אז כיוון שעכשיו הוא קיבל אותיות בברית, עושים לו צורת שדאי. האמת זה לא חייב, זה לא חייב, יש עם האצבע הזאת גם, וגם כן אפשר לעשות שין. עם האצבע הזאת עושה ככה, דלת. ואם זה שין, אך יעשה עם האצבע הקטנה, גם כן יוד, ויחד יש יוד. אז רבנו תם כותב, לא שדאי יעשו באצבעות, אלא יעשו הוויה. זה לא מעכב. הזוהר הקדוש כתב, צריך הכהן בשעה שפורש את ידיו לא לחבר את האצבעות, אלא לפתוח את האצבעות. למה? עשר אצבעות הם כנגד עשר ספירות, עשר צינורות יורדות מלמעלה ומרידות שפע דרך עשר אצבעותיו על ראש הציבור, ולכן צריך שיהיה פתוח. האמת זה לא מעכב, כל כהן איך שעושה, יעשה, יתקבל ברצון. למה? כי רבה רבנו הארי והוסיף עוד. בנו הארי כתב, שיפתח את הידיים שלו יעשה אותם כמו בית קיבול. למה? כיוון שהידיים של הכהן, דרך הידיים יורד שפע, משם יורד על האנשים. אז יעשה, לא יעשה את הידיים פתוחות לגמרי, אם יעשה ככה, אין מקום לפתוח. או יעשה ככה, גם כן אין. אלא קצת יעשה כימור בכף היד, ואז בכימור הזה, כאילו הוא עושה מקום שיורד שם שפע, ואז השפע ירד. לא, שוב, זה לא מעכב, זה לא חובה, רק אני פשוט מציין את המנהגים, זה טוב, מי שיכול לעשות את זה, אז הנה חינמה, זה גם כן טוב. וגם כתב שישים את האצבעות כנגד הראש בשני צדדים, יעשה משני צדדי הראש, ולא יעשה מעל הראש, שלא יהיה מעל התפילין, כמו שלמדנו בשבוע שעבר, אלא יהיה קצת יותר נמוך, ובזה קיים את כל מה שצריך. כך כתב גם הרב תורת חכם לגבי נטילת ידיים, שצריך להרים את הידיים כנגד הראש, להגביע אותם בשעת שמברך על נטילת ידיים. ולמה? כמה שהפסוק אומר, וינטלם וינשאם. אז וינטלם, נטילה לשון הרמה. ולכן צריך בנטילת ידיים להרים את הידיים בשעת ברכה. ויש הרבה, לצערנו לא שמים לב. זה הלכה. צריך להרים את הידיים בשעת הנטילה. זאת אומרת, איך? הוא בא מברך על נטילת ידיים. הרי בכלל, אחרי שנטל את הידיים, זה בשולחן ערוך שלא יוריד את הידיים. יוריד את הידיים, אז המים, אחרי שהמים שעלו מכף היד, אולי הוא לא נטל טוב כמו שצריך, והידיים עלו, המים עלו על הזרוע, והם יורדים חזרה, מטמאים לו את הידיים. אז לכן צריך להגביע את הידיים, להגביע, לשים אותם בצורה כזאת, שהמים לא יטפטפו ויחזרו לרדת. שעת הברכה צריך להרים את הידיים, שם הוא מקבל 12 ברכות שמוזכרות בפסוקי ויתן לך ויעבדוך עמים, ושם 12 אורות יורדים עליו. אז כותב שם רבנו הארי בשם הזוהר, שיגביע את שתי ידיו כנגד ראשו, וגם יחבר את הזרועות כאן, וכל אחוריהם ביתה, אחוריהם זה ה... איך זה נקרא? בערבית, אקס. שם כתוב בהלכה שאת המרפקים יכניס אותם, זה מרן כתב הקובדו, זה נקרא קובדו. כמו שהיו אומרים פעם, אם תנשק פה יבוא המשיח. זה האור הכי קשה, הרי איך היו בודקים אצל התינוק, שלפי ההלכה, איפה בשבת, מים, נו, מים בשבת, תזכיר לי, נו, בשבת יש מים איפה שמוחו של תינוק רופס, נכון? וגם יש שנכווה, התינוק נכווה, איך יודעים? תראה, האימהות של פעם, היה להם מנהגים שלהם, שממלאות מים באמבטיה להרחוץ את התינוק, לפני שמכניסות את התינוק בפנים, בודקות, איך בודקות? מכניסות את המרפק פה, לא עם האצבע. אז יש מישהו אמר בשביל החיידקים, לא, כאן אי אפשר להרגיש, זה האור קצת יותר גס, כאן האור יותר רגיש, הוא יכול, הם יכולה להרגיש אם זה קובע, יכווה אותו או לא יכווה אותו. שרה ככה את המרפק, ואז יודעת את הטמפרטורה של המים. הבנתה, כל דבר יש בו הלכה, מכל מנהג תלמד איזה דבר. וזה הטמפרטורה שקובעת לגבי בישול בשבת. 45 מעלות, 40 עד 45. יותר מזה, זה עושה קביעה. פחות מזה, הצטנן. הצריך, זה הטמפרטורה. מכאן קבעו את הדין. אז מכאן, שבשעת נטילת ידיים יגביע את ידיו, אבל לא ירים אותם מעל הראש, שום אופן לא מעל הראש, אלא כנגד כאן, כנגד הצדעיים. אז אם יש תפילין פה, אז זה פה, אז זה כנגד הצדעיים, ככה בנטילת ידיים, כך גם בשעת ברכת כהנים. הכהנים ירימו את אצבעותיהם כנגד זה. אז כך יוצא לנו, יוצא איפה? שזה העיקר ההלכה. עכשיו, עיין מעשה, רבנו מנוח כתב, לא להתווכח בזה, רבנו מנוח היה ראשון, ואותו מרן הבית יוסף. כיוון שבתלמוד לא נזכר מה צריך לעשות עם האצבעות, איך יהיו פתוחות, משולשות, מרובעות, צורת הוויה, צורת שדי, 10 אצבעות פתוחות, אומר, אין לו, לא נזכר, ואין לו עיקר שם, יעשה כל אחד כפי מנהג קבלתו. כך כתב רבנו מנוח, כך נפסק להלכה. כן, אין להתווכח על זה. ולא לא חיוב. כן, ידידי. ברגע שהוא נושא כפיים, הציפורניים מה יהיו? שיגזוז את הציפורניים, ואם הוא גם שוחט וגם מוהל, אז יש לו אצבע אחת או שתיים עם ציפורן, אנחנו נוותר לו. בסדר? לא נעשה מזה עניין. כן? לא שמעתי. אדם שהוא באמצע ה-18? זה בעיה. זה חכם עיניו בראשו. לפני שעומד עמידה, יעשה חשבון איפה הוא עומד. וגם לפעמים יש החזן, הטבע נמצאת ליד הקיר. והמקום, למשל פה, הוא יעמוד כאן ליד, על הטבע, ליד הטבע, והכהנים עומדים פה, זה לא טוב. אז הוא החזן יש בעל שכל. לפני שיתחיל חזרת השץ, יעמוד כאן. לא צריך לעמוד ליד הטבע דווקא. כדי שהכהנים, ברכה שלהם, תהיה עליו גם, תחול עליו. מה רוצה כבודו? באותו קו. אז תביא מחוגה ונמדוד. אין בעיה. אין שום בעיה. יש, אם יש איזה תימנים בבית הכנסת, הם בקיאים ב... בקיר עקום, אם הקיר עגום או לא עגום, הוא יודע, הוא יגיד לך. כן. עכשיו יש עוד הנחה, הכהנים, תראו שבברכת כהנים הם פתאום זזים ימינה, שמאלה, מה זה? זה גם, זה מובא בהנחה. המקור הוא ברוקח. הרוקח כתב שהכהנים יהפכו פניהם בהנחה שהם עומדים כמו אצלנו, בצד מזרח. יהפכו פניהם לדרום ואחר כך לצפון. כדי שהברכה תתפשט לכל הצדדים, וגם אלה שעומדים בצדדים יהיו בכלל הברכה. למה? יש לי אנשים שעומדים פה, ויש אנשים שעומדים שם. אז הכהן כשהוא מברך, מזיז את הידיים ועושה לכאן ועושה לכאן. אז קודם לדרום, שזה ימין, ואחר כך לצפון, שזה צד שמאל. כדי שהברכה תתפשט לכל הצדדים, וגם לאלה שעומדים בצדיהם. באיזה תיבות? יברכך, זה אחד, וישמריך, שתיים, אליך, לחונקה, נהיה ארבע, אחר כך אליך, לך, שלום. שבע מקומות. בשם השם לא זזים. אז נמצא, יברכך הם זזים ימינה שמאלה, השם הם עומדים, וישמריך ימינה שמאלה. אחר כך, יאר עומדים, יאר השם עומדים, פניו גם כן עומדים, למה פניו? אליך וחונקה זזים ימינה שמאלה. אחר כך, יישא השם פניו אליך, וישם, זה כל זה באמצע עומדים. אליך, לך שלום, זה צריך לזוז. אז הרי שבע. בפסוק הראשון יש לנו שניים, בפסוק השני גם כן יש לנו שניים, פסוק שלישי יש לנו שלוש תיבות. ביחד נהיה שבע תיבות, שבע מקומות, הם מזיסים. כך כתב הרוקח, הוא הראשון שכתב את זה, אתה בהלכות תפילה, סימן שינקף ג' כתב, אלו תיבות שהופכים פניהם הכהנים לדרום ולצפון. יברכך וישמריך אליך וחונקה אליך לך שלום. מרן העתיק אותו מילה במילה והביא את זה בשולחן ערוך, שכך צריך. והטעם הוא, כתב הלבוש, שתתפשט הברכה לכל הצדדים ולכל העם הנמצאים שם. למה? יש כאלה שנמצאים בצד לא מקבלים ברכה, ככה הכהן פונה גם לכאן וגם לכאן, גם הם יהיו בכלל הברכה. הרמה כתב, הטעם הוא שבכל אחד מהתיבות האלה יש ברכה בפני עצמה. אתה אומר למישהו, יברכך זה כבר ברכה, וישמריך זה ברכה, אליך שלום זה ברכה, לך זה גם ברכה, וכן שמה ויחונקה זה גם כן ברכה. כיוון שהתיבות האלה יש במשמעותם ברכה, מה שאין כן שם השם סתם, שם השם, זה לא, אין משמעות ברכה, וכן שם שיש ברכה ממש, צריך להזיז את הפנים שלהם בידיים לכאן ולכאן. עכשיו המגן אברהם השיג, אמר, מה זה סוף ברכה? זה לא סוף ברכה, אלא הטעם שכמה שזה לנוכח, לכן פונים לכל אחד ואחד מהם, לכן צריך ל... כן. כשאין כהנים את הכנסת, השליח ציבור, בפסוק הראשון, יברכך אדוני וישמריך יפנה לימין. פסוק שני, יאר אדוני פניו אליך וישם לך שלום יפנה לשמאל. פסוק שלישי לאמצע. הרי בלאו הכי השליח ציבור, למדנו שגם כן לפי הזוהר הקדוש, הוא צריך גם כן... אז הביא שמה שערי כנסת הגדולה, שגם אם קורה שניים מקרא ואחד תרגום, לשתוק ויקשיב לשמוע את ברכת הכהנים עד הסוף. הוא הדין כותב, אדם שהתפלל ויושב בבית הכנסת ועוסק בתורה, כן גם מי שהתפלל כבר ושמע, או נמצא מאחורי בית הכנסת ושומע ברכת כהנים, יעמוד ויקשיב. אלא אם כן הוא ממהר לאיזה מניין, או שהוא בעצמו כהן, הולך למקום אחר, לבית הכנסת אחרת, לברך שם ברכת כהנים, זה עניין אחר. הלב אחי, יעמוד ויקשיב. שמה עברו כבר שעתיים ולא שאלת שום שאלה. מה אמרת? להיכנס מה? לא, להיכנס לא חייב. אם הוא שומע אותם גם מבחוץ, הוא יכול לשמוע אותם מבחוץ. כי הוא בכלל הברכה. גמרא אמרה מסכת סוטה, אפילו מחיצת ברזל בין העם לבין הכהנים, אין המפסקת. לפניו לא מועיל. אבל לאחוריהם. אז אם הוא אחורי בית הכנסת, מהצד של הגב של הכהנים, זה לא שווה. אז ישתדל, אם הוא יכול, ללכת לכיוון הקיר איפה שפונה לצידי הכהנים או מול הכהנים, יהיה בכלל הברכה. רב מכות אתה מתכוון או רק מילולית? אם חל לו לפני כן, יהיו באהבה, צריך להיות הכהנים באהבה עם העם. גם אם ירביץ לו מכות, יבקש ממנו מחילה. כן. מה, מה? כן, החזן אומר ברכת כהנים. כן, למדנו שבוע שעבר שגם כשהשליח ציבור מברך, כיוון שהקדוש ברוך הוא יורד ומברך את העם, דרך ארץ שאנחנו נעמוד ונקשיב. כן. רגע, מה הוא אומר? הוא מכבד אותך, כן. מה יש מעלה? לא, ודאי שלא. כבר למדנו שאם אדם מפסיד ברכת כהנים ויש בידו ללכת ולהתכנסת אחרת ולשמוע שם ברכת כהנים, שזה מעלה גדולה מאוד. כי אינו דומה שהכהנים מברכים לבין שהשליח ציבור, כי השליח ציבור זה רק תפילה, בקשה. אלוקינו ואלוקי אבותינו וברכנו. כן, מה השאלה? מה הציבור אמר? אתה שואל אם הכהנים אומרים מברכה או לא? לא, הציבור לא אומר מברכה. הכהנים, לא, יש בתי כנסת, זה היה המנהג שכתב מרן, שהכהנים היו אומרים, מברך את עמו ישראל באהבה, יברכך. למה? מאיפה יצא המנהג הזה? המנהג קדום. המנהג הקדום היה שבשעה שהחזן אומר, ברוך אתה השם, הטוב שמך ולכן האל להודות, היו הכהנים מיד מתחילים, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, ברוך הבא הרב. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, הם מסיימים יחד עם החזן. זאת אומרת, הם היום מברכים בשקט, הכהנים היום מברכים בקול רם. אבל בזמנם, בזמן מרן, הכהנים היו מברכים בשקט את הברכה הזאת. ולמה? והיו מכוונים שיסיימו באהבה עם להודות. והציבור שעונים אמן, האמן שעונים על רוחז נאה להודות מהשליח ציבור, גם האמן על ברכת הכהנים. וממילא, זה שהם אומרים אמן, כאילו אומרים לכהנים, כבר תברכו. ואז הכהנים היו אומרים מברכה. מכאן יצא המנהג שהכהנים היו מתחילים מברכה. אבל היום זה לא ככה המנהג, המנהג היום משתנה. היום עשו סדר, למה שלא יהיה בלבול בעניין. זה יקדים וזה יאחר. חזן הוא אומר, טוב שלך לכאן אלה הודות, אנחנו עונים אמן. ואז הוא קורא כהנים, ואז הם מברכים. אם כן, היום השתנה הדין. לכן היום המנהג הוא בארץ ישראל, שגם תיבת יברכה, אומר אותו השליח ציבור. עוד מילה אחת, בלי נדר, שבוע הבא אנחנו נתחיל סדר של ראש השנה, גם סדר התפילה, שם יש הרבה עניינים, השם רק יזכה אותנו, שנוכל לזה. אז עוד מילה אחת, רגע אחת, שים שלום. נסיים בשים שלום. שים שלום, תדעו, הפוסקים כתבו, זה עת רצון גדולה מאוד, בשעה ראויה לברכה. ובשעה שהאדם מתפלל, אומר אותה, או שהשליח ציבור אומר, יכוון ממעמקי ליבו, שהקדוש ברוך הוא ישים שלום, שהיא ברכה כוללת הכל. מה פירוש שלום? שלום בגוף זה בריאות, שלום בבית זה שלווה, שלום בעיר אין מגנבות, אין רציחות, שלום במדינה אין חס ושלום מלחמות, אין קטטות, ויכוון בברכה הזאת שלא יהיה מחלוקת וכעס לעם ישראל. והשלום לא יהיה מתוך צרה, למה לפעמים יש אויב מבחוץ, אז כולם נהיו חברים. תראה, מתי שיש לו עליכם מצב מתח במדינה, אז אין גנבות, אין פריצות, אפילו עבירות תנועה אין. שאלת המשטרה, היא מחוסרת עבודה. כמו בזמן שנפלו טילים, לא תקום פעמיים צרה. לא היה גנבות כל אותם התקופה. אז זה לא נקרא שלום, זה בגלל שיש מלחמה בחוץ. אנחנו מבקשים שיש שלום לא מתוך צרה או באמצעות ריחוק. לפעמים יש שניים רבים, אז מה עושים? מפרידים אותו, מגלים את זה. פעם היו השופטים שולחים לאלת, כל מי שעושה איזה עבירה, גלות לאלת, שולח אותו לשם, או לקפריסין. מה רוצה?
יש הבדל במעלת הכהנים, יש כהן אחד, וכמה כהנים שמתאים?
ודאי. יותר כהנים, יותר טוב. וגם מצד שאולי הכהן, אחד מהם בן גרושה או בן חלוצה, או יש בו איזה פסול, אז יש בעיה בברכה שלו. אז ככה, כשיש יותר כהנים, במי יותר עדות ויותר משפחות, יש בזה יותר מעלה. אני אספר לך סיפור, פשוט הרב. היה שלה עליו השלום, הוא היה לוי. מאותה משפחה היה מהרשה. היה לו סבא, הסבא שלו היה כהן. כהן הזה היה עליו השלום, רבי שלמה הכהן, תמיד חכם גדול, היה בעיר פראג. הוא היה כהן, זכה האיש הזה, ידידיה, תקשיב טוב. 12 בנים הביא, ו-13 בנות. אתה שמע את הדבר כזה בחיים שלך? תשמע, אז לכן אני אומר לך, 12 בנים ו-13 בנות. הבנות, 12 מהם, השיא אותם לכהנים. ואחת, לוי. והלוי הזה היה סבא של השלה. עכשיו, הוא כהן, זה מספר אחד, 12 בנים שלו נהיה 13, ועוד 12 חתנים שלו, כולם באותו בית הכנסת. כמה כהנים נהיה? 25. למה האם החתנים, חתנים ובנים זה 24, והאבא ראש המשפחה 25. מכל העיר היו באים לשמוע את הברכה שלו, היו אומרים, כה תברכו, כף ה, 25 כהנים.